といて。
パラシャトコア、アケタリション、タフレシアイン、タフレシアイン。להבין עניין קורח. הנה בליקוטי תורה מהאריזל, הנה בליקוטי, אתם רואים?
כן.
הנה בליקוטי תורה מהאריזל, וזה לשונו. האריזל קודם כל עושה גימטריה. הוא אומר תוציא ממשה את הבל תקבל קורח. משה זה 345, תוריד מ-345 הבל, הבל כמה זה? 37, נכון? הבל זה 37 בגימטריה. הבל, הבל, קין והבל, הבל זה 37, תוריד ממשה את הבל, תקבל קורח. מה זה קורח? שין, קורח זה קוף ריש, זה 300, חט, 308. תוריד מ-345 37, תקבל 38, תקבל 308, לא? כן. אז עכשיו הוא אומר מה הרעיון שמסתתר, מה הרעיון שמסתתר מאחורי זה. אז הוא מסביר, אז הוא מסביר. הנה בליקוטי תורה מהאריזל, וזה לשונו, דע כי כשתסיר הבל ממשה יישאר קורח. והעניין, אז הוא מסביר מה העניין, כן? כי בהבל היו בו למד זין ניצוצות טובים. כן, למד זין ניצוצות טובים. ו-308 רעים. 308 רעים. בהבל היו 37 ניצוצות טובים ו-308 רעים.
מניין?
רגע.
מה זה?
רק במשה ניתקנו כולם. זאת אומרת, משה רבינו, אני אסביר, הארי רומז שמשה רבינו הוא התיקון של הבל. משה רבינו הוא התיקון של הבל, כן? זאת אומרת, יוצא קודם כל שאת הבל היה צריך לתקן, היה צריך לתקן, והתיקון של הבל מתקיים במשה רבינו. התיקון של הבל מתקיים במשה. מה התיקון של הבל? הבל האותיות 37, אז 37 ניצוצות טובים היו בו, אבל לעומת ה-37 ניצוצות טובים שהיו בו, היו בו 308 נקודות רעות, ואת אותם 308 נקודות רעות מתקן משה רבינו. משה רבינו הוא התיקון של הבל, הוא תיקן את החלק הרע שהיה בהבל. בהבל היה חלק טוב והיה חלק רע. החלק הרע שהיה בהבל תוקן על ידי משה רבינו. עוד מעט הוא יסביר מה הכוונה, איך הוא מתקן אותו.
אבל ככה קיים, מה עם קיים?
רגע, רגע, חכה. רגע, 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 רגע. רגע, 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 רגע. רגע. אמנם ה-308 הנקודות הרעות שיש בהבל, שהיו מתאחזים בהבל מצד הרע, הנה הם סוד גלגול קורח, כי הוא גימטריה 308. אתם מבינים? משה רבינו זה 345, הבל זה 37. משה רבינו מתקן את הבל, כן? אבל מה זה, ומה זה קורח? קורח זה 308. 308 הנקודות הרעות שהיו בהבל הלכו לאן? לקורח.
אז הוא תיקן או לא תיקן?
לא, משה תיקן. קורח להפך, לא קלקל, הוא אחז, החזיק באותם 308 נקודות רעות שהיו בהבל. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה כביכול משה רבינו מתקן את הבל, וקורח ההפך, אוחז בנקודות הרעות שהיו בהבל. האחיזה של קורח היא בנקודות הרעות שהיו בהבל, וזה, אז רגע, נראה מה שהוא אומר.
למה אנחנו צריכים לתלות את זה בהבל?
מה?
למה אנחנו צריכים לתלות?
רגע, הארי מגלה לך, זה סודות שהארי מגלה.
אני לא מבין את הגילוי.
בסדר, אז הוא יסביר, זה מה שהוא הולך להסביר.
308 ניצוצים רעים, זה משהו שהוא יצר במציאות?
לא, לא, הפירוש הוא, הדמות הזאת, האישיות הזאת, יש בה 308 נקודות רעות, ויש בה 37 נקודות טובות.
אבל הנה עכשיו הוא למעלה, מה?
מה?
הוא בעולם הבא, כאילו.
בסדר, אבל
אז דברים שהלכו איתו, לא?
מדברים על הדמות, האישיות הזאת, יש בה בכלל הארי מדבר בכלל על כל מיני, יש בארי פרק שלם הרבה מאוד דברים בעניין הגלגולים, יש דמויות שהן כביכול מתוקנות על ידי דורות מאוחרים יותר. אז הארי אומר התיקון של הבל נעשה על ידי משה רבינו, התיקון של הבל נעשה על ידי משה רבינו. לעומת זאת האחיזה בצד הרע של הבל היא באה לידי ביטוי על ידי כוח, דווקא על ידי כוח. וזה רמוז, כמו שהוא אומר, בגימטריה של השמות. זה מה שהוא אומר. הגימטריה של השמות רומזת על כך. עכשיו הוא מסביר, הוא מסביר. הוא אומר כך, אמנם ה-308 רעות שהיו מתאחזים באבל מצד הרע, הנה הם סוד גלגול כוח, כי הוא גימטריה 308. נמצא שגם כוח עיקרו מאבל. זאת, כמו שאתה אומר שמשה הוא מתקן את אבל, גם כוח עיקרו מאבל. אמנם כאשר נאמרה פרשה זו שהוא אבון ויקח קורח, אז נתעבר בו רוח קין מצד הרע. וזה שכתוב ויקח קורח, ש... יש פה ציטוט של הארי, המילים האלה הם, הוא פשוט מעתיק, הוא מצטט את הארי. הארי אומר נמצא שגם קורח עיקרו מאבל, אמנם כאשר נאמרה פרשה זו שהוא אבון ויקח קורח, הפרשה שלנו כתוב ויקח קורח, נכון? אז באותה עת נתעבר בקורח, נכנס בקורח רוח, הרוח של קין מצד הרע. וזה מה שכתוב ויקח קורח, שאמרו החז"ל, אומרים מה הוא לקח? כתוב ויקח קורח בן יצהר בן קט בן לוי. אז רש"י אומר לקח את עצמו, אבל מה זה ויקח קורח? אז הוא אומר יש בחז"ל שלקח מקח רע לעצמו ונאבד מן העולם. מקח, מה זה מקח רע? סחורה רעה. לקח מקח רע לעצמו ונאבד מן העולם. עד כאן לשונו של הארי. עכשיו הוא יסביר מה שהארי אומר. אז הוא מסביר עכשיו מה שהארי אומר, ולהבין כל זה, הוא אומר דברים מאוד יסודיים השם ישמואל בקטע הזה. להבין כל זה נתבונן במהות קין והבל. אומר, קודם כל צריך לדעת, קין והבל בשניהם יש צד טוב וצד רע, והכל רמוז בשמות שלהם, בשם של קין ובשם של הבל. כן? אז הוא מסביר, להבין כל זה נתבונן במהות קין והבל, שבשניהם יש בהם צד הטוב וצד הרע. אשר אומר שלכאורה יתפלא שלא מצינו בהבל, בקין התורה מספרת מה שהוא עשה, ומה שהיה איתו אחר כך, ומעריכה לתר... אפשר לראות מהפרשה, מפרשת בראשית, פחות או יותר מה נקודות הרע שבו. בהבל כתוב ההפך, כתוב והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ואת חלביהן, כן, ואיש השם אל אבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו, כן, לא שעה.
מצד שני נדמה לי שקין הוא שהקריב ראשון, ואבל כאילו הוא חיכה אותו.
כן, כן, אז הוא יסביר, את זה גם.
קינה כזאת.
אז הוא אומר, הנה. אז הוא אומר, לכאורה ייפלא שלא מצינו באבל שום חטא. שום חטא. גם מדוע הוא מת, לא ברור למה, גם כשאדם מת, צריך להבין, גם כשאדם מת על ידי מי שרצח אותו, בסופו של דבר, הכל בהשגחה. אז השאלה היא, הוא אומר, גם לא ברור למה הוא מת. ונאמר, דיני ידוע ששמות בני אדם הם ידוע, שם זה מהות. חז"ל אומרים, אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות אלא שמות. כן? שם זה מהות, שם זה לא סתם, שם של אדם זה המהות של האדם, כן? אז מה גם השמות הכתובים בתורה, אומר קל וחומר שמדובר על שמות שהתורה עצמה, התורה עצמה מספרת עליהם. שתי מדרגות, א', כל שם זה מהות, כל שם, שם קובע המהות של אדם, יש לזה משמעות, לשם יש משמעות, הוא משפיע, שם משפיע. אבל לא רק זה, הוא אומר גם התורה מספרת, זה עצם הדבר שהתורה מספרת את השם, היא לא סתם אומרת לנו מה השם. היא אומרת, אפשר היה לומר לאדם שני בנים, כן? קם האחד והרג את השני. אבל התורה אומרת, התורה מספרת את השם, אז יש לתורה כוונה בציון של השם. אז הוא אומר כך, מה גם השמות הכתובים בתורה, והנה בקין נאמר שיקרא לו קין, חווה קוראת לו קין, ותומר קניתי איש את השם. למה הוא נקרא קין? בלשון קניין, קניתי איש את השם. אז זה לא סתם, יכול לומר קניתי, יש פה לדייק בכמה דברים. ראשית קניין, שנית היא קוראת לו קניתי איש, מה היא קוראת לו איש? הוא עכשיו תינוק. יש מקום לדייק בכל דבר ודבר שהיא אומרת. הוא לא מדייק בכל הדברים, אבל בחלק הוא אומר. והנה בקין נאמר ותומר קניתי איש את השם, ועל כן קרא את שמו קין. ומזה נראה, קודם כל הוא אומר קין לשון קניין. קין זה לשון קניין. מה זה קניין? מה המהות של מה זה קניין? אתה אומר מישהו קנה, הפירוש הוא, כשאתה אומר קניתי, הפירוש הוא זה שלי. המשמעות שזה שלך, שלי, אסור לקחת את זה. כשאתה אומר זה שלי, אז הפירוש הוא זה שלך ולא שלי. זה שלך ולא שלו. זה שלך ולא שלו. כשאתה אומר קניין, זה משהו שהוא שלך ולא של אחרים. זה המשמעות של קניין, נכון? אז הוא אומר ככה, מזה נראה כי קין הוא לשון קניין, וכל קניין הוא דבר יש ונפרד. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות, הוא אומר. המהות של קניין, קודם כל, הקניין מתייחס לישות, לדבר. אדם לא יכול לומר, קניתי אוויר. מה זה אוויר? מה שייך לקנות אוויר? כן? איך כתוב? קנה אוויר, לא קנה כלום. מה הוא קנה? אז כשמדובר על קניין, מדובר על ישות, על משהו שהוא יש, אפשר למשש אותו, אפשר לחוש אותו, אפשר להרגיש אותו. זה דבר אחד. ובית, כמו שאמרנו, כשאני אומר זה שלי, אז זה לא שלך, זה לא של אחרים. זאת אומרת, זה מעיד על כך, קניין מעיד על משהו נפרד, נפרד מכולם. כן? זה אומר. כל קניין הוא דבר יש ונפרד. יש ונפרד, יש בזה חיסרון. כשאתה קובע, היא אומרת קניתי. כשאתה אומר יש לי, וזה נפרד, אז אתה, מבחינה מסוימת, יש פה משהו שלילי. מה השלילה שבדבר? ראשית, הייחוס של ערך לדבר חומרי, יש. אתה מייחס לו ערך. ושנית ההיפרדות, זה שהאדם אומר שלי ולא שלך. כן, איך חז"ל אומרים, מי הוא חסיד? האומר שלך שלך ושלי שלך, זה חסיד, נכון? בפרקי אבות, האומר שלי שלי, ויש אומרים שלי שלי ושלך שלך, זוהי מצדום, נכון? זה מידת סדום. זאת אומרת, חסיד אומר שלי שלך ושלך שלך, גם שלי אני נותן לך, שלי שלך ושלך שלך, זה חסידות. אז כשאדם אומר שלי שלי שלי, יש בצד של זה מעיד על היפרדות, על זה שאתה נפרד מאחר, זה חיסרון. אבל הוא אומר, חווה אמרה קניתי, אז המילה קניתי יש בה חיסרון מצד, אמרנו, שני דברים. ראשית, ייחוס חשיבות ערך לחומר, ושנית, היפרדות. אבל צריכים לשים לב, חווה אמרה קניתי איש את השם. היא לא אמרה קניתי איש, קניתי איש את השם. מה הכוונה? אז הוא מסביר. כל קניין הוא דבר יש ונפרד, אך היא תקנה זאת באומרה את השם שאיננו נפרד לעצמו. כן, איננו נפרד לעצמו, רק את השם. ואם
מה כן, את אם?
עם השם, כן? קניתי איש עם השם. כן? ואם כן, יש בשם הזה שתי בחינות. אז הוא אומר, אז תשים לב, אז בשם הזה, קין, יש שתי בחינות. יש בחינה טובה ויש בחינה רעה. זה מה שהוא אומר. יש שתי בחינות, אחת מצד הרע. מה מצד הרע? יש בו ישות, הערכה של החומר, ושני היא התפרדות, נכון? בפני עצמו. הוא אומר, זה היסוד, היסוד לכל הכפירה ולכל העבודה זרה, זה שאדם מנתק את עצמו מכולם. הניתוק מכולם, ומזה תוצאות כל הכפירות וכל הרעות, ומזה מסתעף כל עניין עבודה זרה. וזה שורש פורה ראש ולענה. זה שאדם קודם כל נותן הערכה לחומר, וזה שאדם לא מרגיש את עצמו קשור לכלל, אלא הוא משהו נפרד. הוא מנתק את עצמו מכולם. אך יש בו בזה, אבל אומר, יש בחינה רעה, בקניתי, בזה שאדם אדם אדם קונה קניין לעצמו, אך יש בו בזה גם צד טוב. מה הצד הטוב? דבר טוב לעבודת השם, כשאדם אדם אדם, אדם יש לו הערכה עצמית, זה נותן לו כוח לעבוד את השם, להיות ליבו חזק לעומת כל המתקוממים נגדו, להפריע אותו מעבודת השם. והוא כעניין מה שנאמר בדברי הימים, והגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, יש אדם כשאדם נמצא בחברה לא טובה, מזלזלים בו, צוחקים עליו, בזים לו, אז אם יש לו הערכה עצמית, אז ההפך, הוא לא שם לב לכל מי שבז לו, ההפך, הוא יודע שמה שהוא עושה זה טוב. אז הוא אומר, מצד אחד המידה של קין, של ישות והיפרדות, יכולה להיות מאוד גרועה, אבל מצד שני, כשאדם יודע להעריך את עצמו, לפעמים זה גם טוב מאוד. זה נותן לו אפשרות להתמודד עם כל מיני מפריעים, כל מיני גורמים שעלולים להסיט אותו מעבודת השם. ואז זה דווקא טוב. אז זה מה שהוא אומר. והוא כעניין שנאמר, והגבה ליבו בדרכי השם, וכן בסנהדרין, אומרת הגמרא, כל אחד ואחד חייב לומר, יש ביטוי כזה בגמרא, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. מה בשבילך נברא העולם? מה אתה כן, אם אדם יודע שיש לו תפקיד שאף אחד אחר לא יכול למלא, כל העולם נברא בשבילי, נכון? אז זה לא אומר אם אדם אומר כל העולם נברא בשבילי ועל ידי זה הוא גוזל את אחרים ולוקח מאחרים, זה הלא טוב. אבל אם אדם אומר כל העולם נברא בשבילי, מדוע? משום שיש לי תפקיד בעולם שהוא מיוחד רק לי, כן? זה מידה טובה מאוד. זה מה שהוא אומר. ואומרם זל, לעולם יראה האדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, וכך צריך אדם להסתכל, כאילו חציו חייב וחציו זכאי, וכל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת אשריו. ואת אדם צריך לראות את המציאות כאילו היא נמצאת במצב של איזון, שאם אני עושה משהו טוב, אני במשהו טוב שאני עושה, אני מכריע את המציאות. אני, ככה אדם צריך להתייחס, דווקא אני. אני עכשיו עומד בפני הבחירה אם לעשות מצווה מסוימת או שלא לעשות, וכל העולם כולו עכשיו מונח על כף המאזניים, באופן שאם אני עושה, אני מכריע את העולם לכף זכות. כך אומרת הגמרא, כך אדם צריך להסתכל. מי אתה? מה, אתה כל כך חשוב? כן. אז רואים שלפעמים אדם, כשאדם יודע להעריך את עצמו נכון, אז ההפך, אז הוא מעריך את עצמו, מעריך את החשיבות של מה שהוא עושה. זה מה שהוא רוצה להגיד. אבל הוא אומר, המידה הזאת היא צריכה שמירה יתרה. מה פירוש שמירה יתרה? שיהיה רק בעניין עבדות השם. זאת אומרת, הערכה העצמית של האדם יש בה תועלת, בתנאי שזה ביחס לעבודת השם, אבל לא יתערב בו שום צד ישות וגאווה, גאות בפני עצמו חס ושלום. הרי שתי הבחינות שהיו בקין, ואילו רצה, אז קין, עוד פעם, קין יש בו
שני צדדים,
צד שיכול להיות להוליך אותו לרע וצד שיכול להוליך אותו לטוב. אז הוא אומר, אילו רצה היה נמשך לצד הטוב, אך קין הלך בדרך הרעה עד שכפר ואמר לדין ולדיין, והרג את אחיו את אבל. והגמרא אומרת שעבר על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים כאומרם זל. בקיצור, לקין הייתה בחינה, היה לו פוטנציאל, אבל כמו כל פוטנציאל, השאלה לאן אתה מוליך אותו. אתה יכול להוליך אותו לרע, בדיוק, אתה יכול להוליך אותו לרע, אתה יכול להוליך לטוב. את אותו כוח שיש לך, אם אתה מוליך אותו לרע, אז כל הכוח הזה הולך לרע. אם אתה מוליך אותו לטוב, אז כל הכוח הזה הולך לטוב. כל פנים, היסוד של קין זה, כמו שהוא אמר, הישות, הערכה של הישות וההיפרדות. אבל השאלה לאן זה הולך? זה יכול ללכת לטוב וזה יכול ללכת גם לרע.
אבל קין בסופו של דבר הוא חזר בתשובה.
כתוב שקין עשה תשובה, אבל לא משנה, אבל קין חטא. לפני שהוא עשה תשובה ודאי שהוא חטא.
סליחה, מה התכוונה חווה כשהיא...
מה?
למה התכוונה חווה כשהיא...
היא התכוונה לקניתי איש את השם, ודאי. והיא התכוונה ש... זאת אומרת, כל פעמים ההסברה של השם ישמואל בשם הזה שהמהות של קין, המהות של קין היא ישות והיפרדות. אבל השאלה לאן אדם מנצל את הכוחות האלה?
למה היא הייתה צריכה ביטוי של קניין? הרי היא הייתה האישה היחידה בעולם. למה הצורך הזה לביטוי של קניין?
זאת אומרת, קודם כל היא לא הייתה אישה יחידה. זאת אומרת, מה פירוש אישה יחידה? הרי כתוב שאם קין והבל נולדו עוד, כל אחד נולדה תאומה.
נכון.
כך כתוב.
לא, הוא אומר, לא הייתה אישה אחרת. חוץ ממנה לא היה עוד כאילו...
לא משנה, אבל...
ישות. למי היא תדבר?
מה?
הוא כנראה שאלה מה...
לא, אני
שואל...
למי היא הסבירה?
למה היא צריכה את ה... כאילו שהיא מרגישה צורך להגיד שהבן הזה הוא שלה ולא של מישהו אחר?
לא, זה לא אתה שואל למה היא צריכה להגיד קניתי, מה אני קניתי?
למה היא צריכה את הביטוי הזה של קניין?
מה?
למה היא צריכה את הביטוי הזה
של
קניין ביחס לבן שלה?
בשם הזה טמון יסוד, תמון יסוד. הקניין, המושג קניין,
בנים ובנות לא צריך לקנות.
לא, הם גם לא קנויים.
אפילו בתורה לא עושים קניין.
לא, בנים ובנות גם לא קנויים. הבן לא קנוי.
נכון.
אבל לא,
היא רק מסבירה את השם.
בדיוק.
זה כמו שבת פרעה קרא למשה.
אומר,
מה קראתי למשה? כי מן המים יש איתיו. זה על אותו בסיס.
אמרנו שזה מבטא מהות.
נכון, אז מה המהות? אז אומר השם ישמואל, מה המהות של קין? המהות של קין, זה לא שזה מתייחס אליה, זה מתייחס אליו. המהות של קין, השם שלו זה שם שמתייחס אליו. אז היא מציינת בשם את המהות, את היסוד שעתיד להתגלות בבן הזה, כן? של החשיבות העצמית. אבל חשיבות עצמית יכולה להיות רעה ויכולה להיות טובה. זה מה שהוא אומר. זה מצד אחד, זה קין. עכשיו, מה זה בהבל? הוא אומר, בהבל בדיוק הפוך. והנה הבל, שם הבל, מורה להבל את כל קנייני העולם הזה. בדיוק הפוך. זאת אומרת, היא מולידה, היא יולדת שני ילדים. לאחד היא קורא קין, חשיבות עצמית, ולאחד בדיוק להפך. מלשון...
מה זה הבל?
הבל. מה זה הבל?
הבל זה כלום.
זה לא כלום. הבל זה לא כלום. לעשות מכל דבר לא כלום. מה הכוונה לא כלום? אז הוא אומר, להביל את ענייני העולם הזה. להביל את כל קנייני העולם הזה. להיות בעיני עצמו כ... זאת אומרת, חוסר הערכה, זאת אומרת, אתם תשימו...
כאילו ענווה?
ענווה, בדיוק. ענווה מוחלטת. זאת אומרת, ההבלה של כל דבר. ולא רק של כל דבר, גם של העצמיות שלי.
ביטול עצמי.
אתם מבינים? זה שני בנים שלפי המהות של השם שלהם, הם
מנוגדים
לחלוטין. זאת אומרת, קין זה לשון קניין, ישות, כמו שאמרנו, חשיבות עצמית, והבל בדיוק להפך. ההבלה של כל דבר, אין שום ערך, זה מה שהוא אומר. להבל את כל קנייני העולם הזה, להיות בעיני עצמו כהבל שאין בו ממש. נו, אומר, גם במהות של השם הזה, זה יכול להיות לטוב ויכול להיות לרע. גם כאן, כמו שאמרנו ביחס לקין, שזה יכול להיות לכיוון טוב ויכול להיות לכיוון רע, הוא אומר גם בשם הבל. מה יש?
אז נראה כאילו שיכול להיות שהבל בכלל לא 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 רצה, לא לא ניסה
הנה הוא
להגן עליו, על עצמו.
אז הוא אומר, אך בזה יש גם כן שתי בחינות, מצד הטוב ומצד הרע. אם הוא יודע, הוא מכיר בחסרונו. זאת אומרת, כשאדם יודע שהוא לא כלום, אבל זה גורם לו לרצות להיות משהו. אדם מצד אחד מרגיש את יש לו, אין לו בכלל גאווה. ההרגשה שלו שהוא באמת לא כלום. אבל זה שאתה לא כלום, זה גורם לך לרצות להיות משהו. זה טוב מאוד. אבל אם חס ושלום אדם אומר, אני לא כלום, ובגלל זה נבח, הוא נהיה באמת לא כלום. זה לא בכלל, אז מה, אז לאן נגיע? כן? השפלות העצמית שאדם חש יכולה לגרום לו להגיע למצב של חוסר רצון בכלל, להיות, של אפתיות. מה אני צריך, אין לי צורך לשאוף לשום דבר.
הוא לא יכול להגיד בשבילי נברא.
או בדיוק, אז הוא אומר, אם הוא יודע, הוא מכיר בחסרונו, הוא משתוקק להשלים את עצמו כמו איש הטובע בנער, והושיט לו הקברנית את החבל, והוא אוחז בו להציל את נפשו, ויודע שמבלעדי זה אין לו חיים כלל, זה החלק הטוב. אבל באם הוא בעצמו כמתייאש ואינו משתדל לשאוב לו חיים, זה חלק רע. אז הוא אומר, והנה באבל מצינו, ואבל לוי גם הוא, מה שאתה אמרת קודם, היינו שמעצמו לא התעורר להקריב קורבן, להקריב את עצמו להשם. מה זה קורבן? קורבן משון התקרבות, כן? אז כתוב ואבל לוי גם הוא, אחרי שקין הביא אז גם אבל לוי, כן? אחרי שקין הביא גם הבל לוי, היינו שמעצמו לא התעורר להקריב קורבן, לקרב את עצמו להשם. למה? היה בעיני עצמו כמתייאש, אך נגרר אחר מעשהו של קין, שראה שהוא הקריב קורבן, הקריב גם הוא, וזה היה חטאו של הבל. זה היה חטאו של הבל, ולכן הוא נהרג גם.
זה חטא חמור מאוד.
נכון, 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 הוא אומר. ועל כן הוא נהרג.
לא מסתדר כל כך.
למה לא מסתדר?
שדבר כזה יהיה כל כך חמור.
אבל הקדוש ברוך הוא קיבל את
הקורבן
של הבל.
חיים, לקחת חיים
מהבן.
הרי...
אני לא מבין.
מה?
הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של הבל.
ואיש השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, אבל השם ישמואל שאל קודם, למה באמת הבל נהרג? למה מת אבל נהרג?
למה קיבל את הקורבן?
מה? קיבל את הקורבן מצד אחד?
את הקורבן הוא הקריב בסדר, מה?
כן.
מה יותר בסדר אצלו מאשר?
כתוב. ואיש
שהוא נתן מהכי טוב.
ודאי, הוא הביא
מהדברים הכי טובים. וקין נתן דווקא מהלא טוב.
נכון, מהלא טוב.
מה?
הוא אומר.
שהוא חיכה את קין.
הוא מעצמו לא התקרב, לא
הוא הביא קורבן רק בגלל שהוא ראה שקין מביא. קין לא היה מביא, גם הוא לא היה מביא.
הרגשת השפלות שלו גרמה לו לאפתיות, לייאוש. אז הוא מעצמו לא מתעורר להביא קורבן, רק כתוב והבל הביא גם הוא. מה זה גם הוא? אחרי שקין הביא אז גם הוא הביא, אבל מעצמו הוא לא התעורר. זה מה שהוא אומר. והנה לפי דברי האריזה לנעל, חלקי הטוב שהיו בהבל כולם תחילו להתקן על ידי משה רבינו עליו השלום וקורח. מעניין, שתי הדמויות האלה מתקנות את הבל, צריכות לתקן את הבל. אבל הוא אומר, והנה משה רבינו באמת רואים את התיקון של הבל. משה רבינו
הוא
ענב מכל האדם אשר על פני האדמה.
אבל זה לא תיקון.
לא, אז תראה, אבל יש ענבה טובה ויש ענבה גרועה, זה מה שהוא אומר. יש ענבה שהיא ענבה טובה, הענבה של הבל הייתה גרועה, זה מה שהוא אומר.
הוא פעיל, הוא לא...
בדיוק. והנה לפי דברי האריזה לנעל, חלקי הטוב שהיו בהבל כולם התחילו להתקן על ידי משה רבינו עליו שלום וקורח. והנה משה, על ידי אינוותנותו הגדולה שהעידה עליו תורת הקודש, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. יש באבות דרבי נתן מובא שהאבות דרבי נתן אומר שלושה מיני מוכי שכין היו בירושלים. כן? אדם שהוא מוכה שכין מרגיש את עצמו שפל, הוא לא יכול להיות בחברה, הוא צריך להיות מנודה מהחברה. השפלות הגדולה ביותר נמצאת אצל אדם שהוא מוכה שכין, כן? הוא מסולק מהחברה, מנודה. מה?
מוכה שכין,
אדם מצורע, אדם מצורע, רחמנא ליצלן, כן? וכתוב, ונפשו של משה הייתה שפלה אפילו מאדם מוכה שכין. זאת אומרת, מבחינת הרגשת השפלות והרגשת הענבה של משה בינו, הוא היה למטה למטה, אבל, והוא ממש כשם הבל. שהיה בעיני עצמו כהבל שבאבלים, אך עם כל זה לא התייאש בעצמו חס ושלום. אדרבה, היה עולה מעלה אחר מעלה עד שעלה אל האלוקים. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שכל העליות של בני אדם, אנשים רגילים, מה העליות שלהם? מתי אדם מרגיש שהוא עולה? בענייני העולם הזה. אבל אדם מקבל משרה יותר גבוהה מהמשרה שלו, מעלים אותו בדרגה, הוא מרגיש שהוא עלה. אבל העליות משה רבינו עליו השלום היו אל האלוקים, כן, כתוב הלשון של התורה, הוא משה רבינו, הוא משה עלה אל האלוהים, עלה אל האלוהים. אז אפשר לפרש כפשוטו עלה אל האלוהים, אבל הוא אומר לא. הזוהר אומר עלה אל האלוהים, כל המהלך של משה רבינו היה מהלך של עלייה אל האלוקים, המהות שלו הייתה מהלך של עלייה. וכמפורש בענייניו בכתוב, איפה זה בא לידי ביטוי? כתוב ברגע שמשה רבינו ויגדל משה, כתוב ויצא אל אחיו ויר את המצרי מכה איש עברי מאחיו ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אז אתה רואה שהענבה שלו לא גרמה לו להיות אפתי, ההפך, הוא מרגיש כל הזמן הרגשה של מחויבות, כן? ויח את המצרי, ואחר כך בקוש, וכמבואר בילקוט היותו יחידי שם. מה זה? וכמבואר בילקוט היותו יחידי שם מלך, ועמד בניסיון ולא נתבטל.
אתה לא מרגיש טוב? אתה לא מרגיש?
אולי תביא לו לשתות. אתה רוצה לשתות, צבי? תביא לו מים לשתות, מים קרים. לא תשתה מים, צבי.
אז בא הוא בא להוכיח שמשה רבינו,
משה רבינו
היה ענבה, אבל עם עצמות,
ענבה שכל עניינה לא אפתיות אלא ההפך, אכפתיות, כן? עלייה. הענבה שלא הביאה אותו להתייאש מעצמו, אלא הביאה אותו כל הזמן לרצות לעלות. אדם מרגיש שהוא לא כלום מצד אחד, מצד שני הוא מרגיש שיש לו לאן לעלות, לאן להתקדם. הלא כלום לא גורם לו להיות לנתק את עצמו, כן? ההפך, הלא כלום גורם לו כל הזמן לרצות להתקדם, להשיג עוד, כן? וזה התיקון של אבל.
זה שמשה רק את המצרי,
זה גילוי,
זה מראה מה?
זה מראה שאכפתיות, כן? אדם שהוא לא מעריך את עצמו, כן? אדם שהוא לא מעריך את עצמו, הוא מה אכפת לו, כן? הוא מרגיש את עצמו אפס, כן? אבל אם אדם אכפתי, אז ההפך, היסוד, כמו שהוא אומר, הרצון לעלות, כן? הרצון לעלות. אני באמת לא מרגיש, אני מרגיש את ההרגשה שלי, ההרגשה שאני באמת נמוך מכולם, אבל זה שאני נמוך מכולם לא גורם לי, ההפך, זה גורם לי לרצות להתקדם, לרצות לעלות, כן? זה מה שהוא אומר. ותיקן כל עניין הבל כראוי להיות. זה משה רבינו. קורח גם כן רצה לתקן את עניין הבל, היינו
מה, היה לו במודעות?
מה? לא, זה לא שייך, זה לא שהיה לו במודעות, ברצון הפנימי, בצד הפנימי. כן?
הוא לא חשב על הבל, אבל הוא הרגיש שיש משהו לתקן.
וקורח גם כן רצה לתקן את עניינו של הבל, היינו 308 החלקים שבו מצד הרע שאמרנו שהוא עניין ביטול וייאוש בעצמו.
אבל הוא לא יכול לתקן.
רגע.
אין לו את ההבל.
רגע. לא. אז זה מה שהארי אומר. הארי אומר שכן שמשה רבינו היה גלגול של הבל, גם קורח היה גלגול.
הוא היה ענב?
מה? הנה, תשמע. וידועים דברי הרע רמב"ם, שהרפואה של המידות, למדנו את זה בשמונה פרקים, אתם זוכרים, שאם אדם יש לו מידה רעה, אז איך אדם יכול
קיצון השם.
בדיוק, אם אדם קיצוני לצד אחד, כדי להשיג את שביל הזהב, את האמצע, הוא חייב למשוך לצד השני, נכון? וידועים דברי הרמב"ם דרפואת המידות הרעות היא לאחוז להיפוך עד הקצה האחרון. נו, אז אם אמרנו שאצל אבל מה הייתה הטעות? מה היה הרע? הרע היה ביטול העצמי המוגזם שהביא לאפתיות, לחוסר רצון להתקדם. זה היה עניינו של אבל. נו, איך אדם מתקן את זה? איך אדם מתקן את זה? רק אם הוא מושך לכיוון השני. כן? אז הוא אומר, ועל כן לתקן את הביטול והייאוש, מה עשה קורח? העתיק את עצמו לקצה האחר לגמרי, זאת אומרת, לאיזה מידה? למידה של קין. אתם מבינים? אצל קורח, כדי לתקן, הוא הלך לצד הקיצוני השני, אבל מה קרה?
נשאר שם.
שנשאר שם. בדיוק. כן, זה מה שהוא אומר.
אבל ביסודו.
ועל כן, לתקן את הביטול והייאוש, העתיק עצמו לקצה האחר לגמרי, היינו להיות ישות. כעניין מה שכתוב, ויקבע ליבו בדרכי השם להיות עובד בהתלהבות גדולה. אך לא שמר את עצמו שלא יתערבו בו ענייני ישות וגאות, עד שירהיב עוז בנפשו לחלוק על משה רבינו עליו השלום, ורצה להיות כהן גדול, וזה בעצמו עם מידת הרע שבקין. ועל כן, זה מה שהארי אומר, שנתעבר בו חלקי הרע שבקין. ואבן, כן? בקיצור, אז זה מה שהארי אומר. עכשיו נחזור למה שהארי אמר. מה הארי אמר? הארי אמר
שנכנס בו,
דיבור, כמו שנכנס, לא דיבוק, אלא כן, ברוחניות. יש מושג של עיבור גשמי, אישה מעוברת, ויש עיבור רוחני, זה עיבור של כוח, של כוח רוחני.
שמה זה,
כן, כן. טוב, הלאה.
אבל ביסודו קורח הוא היה ענב.
מה? אז זה מה שהוא אומר, קורח ביסודו היה גלגול של אבל.
אז זה אומר שהוא היה ענב.
היה ביסודו. ענב ביסוד, אבל הטעות של, לפי מה שהוא אומר, היו פה שתי טעויות. טעות אחת שהוא משך את עצמו לכיוון השני, בזה אפשר לומר, זה לא כל כך טעות, משום שזו הדרך. אבל כשאתה מושך את עצמך לכיוון ההפוך, אתה גם עלול ליפול. כן?
אז הוא רצה בביקוח, מחלוקת.
No.
הוא רצה להשיג רוחניות.
הוא לא נכנס מה עמד בשורש ה...
מה הוא מתקן?
מה?
מה הוא מתקן?
לא, הוא לא נכנס, הוא לא דיבר על המחלוקת באופן ישיר. השם ישמעאל רק אומר, מתאמר הסבר בארי. מה הכוונה נתעבר בו הכוח של קין? אז נתעבר בו הכוח של קין מתוך רצון כביכול לתקן את השפלות הרעה שהייתה בהבל. כן? אבל כשאדם לא פועל נכון, הוא עלול להיקשר. כשאדם מחזיק בכוח הזה של בתפיסה של הישות, כן? וההכרה העצמית, כן? זה עלול להכשיל אותו, ובאמת זה מה שקרה. אז משה רבינו מתקן את הבל, וכוח מתקן, אבל כוח מתקן ונופל, ומשה רבינו מתקן באמת, זה מה שהוא אומר. כן? משה רבינו מתקן באמת. וזה מה שהארי אומר, שאם אתה מוריד ממשה את הבל, שהם היו ה-37 הנקודות הטובות שהיו בהבל, אתה מקבל כוח. כן.
כן, אני רוצה שזה אומר, שאם אתה מוסיף אבל לקורח, אתה מגיע
למשה.
מה זה אומר?
לא, הוא אומר נכון. אם אתה מוסיף אבל לקורח, משה רבנו תיקן, ודאי, משה רבנו תיקן את כל החלקים הרעים שהיו באבל. באבל היו חלקים טובים גם, כן? כמו שהארי אומר. אבל היו הרבה חלקים רעים. זה מה שהוא אומר. הלאה. כתוב על 250 האיש שביקשו להקטיר את הקטורת, אז משה רבינו אומר להם, וביקשתם גם כהונה. אז הוא אומר, להבין מה זו קושייה, מה משה רבינו רוצה מהם, וכי מי יחוש חוץ מהם שהיו דבקים בהשם יתברך והרגישו מתיקותה של עבודת השם. מה יש? זאת אומרת, מה יש אם אדם מרגיש מתיקות בעבודת השם? וכן, להבין מה זו
צריך המלכת כהנים וגוי קדוש.
מה, לא, נראה חומש, תביא לי חומש, נראה את הפסוק. כן, במדבר.
כן, כן.
או, תודה. רגע,
לא, הכוונה שלו זה מה רב זה, כאילו,
לא, תראו, נראה את ההקשר, אז נבין. רגע אחד, נראה את ההקשר. הנה, איך משה רבינו אומר להם. הנה, ויאמר משה אל קורח, שימעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, מעט מה שנתנו לכם, התפקידים שיועדו לכם הם מעט בשבילכם, לעבוד את עבודת המשכן, משכן השם, ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. ומשה רבינו אומר, מה חסר לכם? אתם, עד כדי כך שאתם צריכים גם כהונה. אז הוא אומר, מה זה רע? שאדם רוצה, אדם לא מסתפק
יש לו שאיפות
ברוחניות. אז מה יש? מה יש? אתה יכול להגיד אותי, אתה יכול להגיד אותי בחר השם, או את אהרון בחר השם כך וכך. אבל זה שאדם רוצה, כן, להיות יותר ממה שהוא, או לעלות בעבודת השם, זה לא רע מצד עצמו. אתה, נכון?
רק שעכשיו הם באים בטענה נגד השם.
רגע, אז הוא אומר כך, הנה, אז הוא מסביר. להבין מה זו קושייה, וכי מי יחוש חוץ מהם שהיו דבקים בהשם יתברך, והרגישו מתיקותה של עבודת השם. והנה, אז הוא מנסה להסביר מה משה רבינו אומר להם, וביקשתם גם כהונה. מה תמון במשפט הזה, וביקשתם גם כהונה? אז הוא אומר כך, בזוהר הקדוש כתוב שכהן נקרא קדוש ולוי נקרא טהור. יש טהור ויש קדוש. לוי הוא טהור, כהן נקרא קדוש. מה הביאור? אז הוא אומר, דכהן, מה זה קדוש? קדושים תהיו. אז רש"י אומר, פרושים תהיו. קדוש זה נבדל, טהור זה לא נבדל. טהור זה טהור, אבל קדוש זה נבדל. מה הכוונה? אז הוא מסביר מה הכוונה. והיינו, אז הוא מסביר מה פירוש להיות נבדל. אז באופן פשוט אנחנו אומרים, הוא נבדל מכולם. הכהן הוא קדוש, הוא פרוש, הוא נבדל מכל הציבור, הוא משהו לעצמו. אומר, לא, יותר מזה, והיינו להיות נבדל גם מעצמו, שלא ירגיש בטובת עצמו כלל. דהארון היה איש מרכבה ומחשבתו, הוא מסביר מה הכוונה מרכבה, מרכבה לשכינה הכוונה, ומחשבתו הייתה קשורה תמיד במקום עליון. אף על פי כן, מצד אחד מחשבתו הייתה קשורה תמיד במקום עליון, מצד שני השפיל את עצמו לפחותי העם, כמו שהגמרא אומרת, אוהב שלום ורודף שלום, כן, ומקרב את הבריות, כן, אז הוא אומר לעבודת השם, אבל השפיל את עצמו לפחותי העם לעשות שלום ביניהם ובין איש לאשתו. והוא מחמת שהיה, ממה זה נבע? הוא אומר, ממה נבע? מצד אחד אדם שכל עניינו, כל השיח והשיג שלו בדברים עליונים, מצד שני הוא משפיל את עצמו לעשות שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אז הוא אומר, ממה זה נובע? מחמת שהיה נאמן ואוהב להשם יתברך, ועשה כל מה שהיה ביכולתו להיות נצמחת מזה טובה לעבודת השם, ולא השגיח על עצמו כלל. זאת אומרת, העצמי, העניין, אני כפרט, כן? לא מעניין אותי בכלל. כל מה שמעניין אותי, כמו שהוא אמר, מרכבה לשכינה. אני מרגיש את עצמי כביכול נושא, כביכול משרת לריבונו של עולם. זה הדבר היחידי שמעניין אותי. לא מעניין אותי שום דבר אחר, גם לא עצמי, גם העצמיות שלו לא עניינה אותו.
וזה
של הכהן, וזהו איש חסד. זה אומר, כשאנחנו מדברים על איש חסד, זאת הכוונה, לגמול לחברו חסדים. ואין כוונה, הוא אומר הגדרה בחסד. מה זה חסד? דיברנו על זה השבוע, אבל במערל. הוא אומר, מה זה חסד? חסד זה לגמול לחברו חסדים כשאין כוונתו לעצמו כלל. אין כאן שום דאגה לעצמיות, כל הדאגה היא רק לשני. ועל ידי כן, כשאדם הוא במדרגה כזאת שהוא בכלל לא מרגיש את עצמו וכל המטרה שלו היא רק לתת לשני, על ידי כן בכוחו למשוך חסדים מלמעלה למטה גם לאלה שאינם ראויים לכך לפי מעשיהם. זאת אומרת, כשאדם הוא במדרגה כזאת, יש לו כוח, כמו שהוא אומר, למשוך שפע מלמעלה גם למי שאינו ראוי. כיוון שכל המהות שלו היא מהות של נתינה לאחר, הוא בכלל לא רואה את עצמו כגורם, כמשהו, אז ממילא יש לו את הכוח למשוך חסדים מלמעלה, גם לכאלה שלא מגיע להם. וזה שאמר, אז זה מה שאומר להם משה רבינו,
ביקש.
וביקשתם גם כהונה? הרי מה גורם לכם? אני יוצא מתוך הנחה שמה שאתם אומרים זה נכון, אתם באמת רוצים, אתם מרגישים מתיקות בעבודת השם, ואתם רוצים לעשות, מתוך רצון אמיתי, לעשות גם את עבודת הכהן. אבל ממה זה נובע? זה נובע מתוך הרצון שלכם, מתוך הרגשת המתיקות בעבודת השם. אז הוא אומר, הוא רוצונכם להרגיש עוד יותר, ולעלות עוד מעלה. נו, אז מה עומד ביסוד? אומר משה רבינו, וביקשתם גם כהונה. זאת אומרת, זה מה שמשה רבינו אומר, וזה לא הולך. כהן צריך להיות נבדל. באיזה מובן נבדל? נבדל אפילו מעצמו. זאת אומרת, היסוד של הכהונה זה הרצון להשפיע חסד, כשהאדם לא רואה בכלל את עצמו במרכז. אבל אצלכם
זה לא מטרה.
מה? הכהונה עניינה רצון, רצון להשפיע, רצון לתת, רצון לגמול חסד. הוא אומר, כל המהות של הכהן זה חסד, אבל אתם, הרצון שלכם הוא לא, אתם רוצים כהונה בגלל שאתם רוצים מעלה, יש, אתם מרגישים מתיקות בעבודת השם. אז זאת התוכחה של משה רבינו. אומר משה רבינו, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם אליו, כן? וביקשתם גם, הרי אתם רוצים את הכהונה לא בשביל לתת, אלא בגלל שאתם מרגישים שזה יעלה אתכם, כן? הכהונה תגרום לכם עלייה. זה לא כהן, זה טעות, זה לא כהן. אתם מבינים? באבמינה, בקושייה, כשהוא שאל את השאלה, הוא הבין מה יש. הרי כל עניינה של הכהונה זה דבר טוב מאוד, אדם מרגיש מתיקות בעבודה השם. לא, כל עניינו של הכהן, שכל מה שהוא עושה, הוא עושה כמרכבה לשכינה, הוא בכלל לא מרגיש את עצמו. אבל אם יש לו איזושהי הרגשה עצמית של מתיקות, אז זה פוסל, זה פגם, זה מה שהוא אומר. כן, בואו נראה אולי עוד איזה קטע קטן. רגע אחד, רגע, הקטע הבא הוא קטע ארוך. רגע אחד,
הם די ארוכים בהפרה
הכל. רגע,
יש אפילו על החתונה.
רגע, נראה אם צריך כאן איזה קטע קטן. איפה ברש?
רש עין חט.
רש, תף רש.
לא, עמוד.
בעמוד רש עין חט. רגע אחד, בוא נראה. רש עין חט. כן. כתוב, כוח שפיקח היה. מרע הלך לא כל משה. אז רש"י מביא את החז"ל, שהוא ראה שעתיד מבניו, כן, הוא ראה שעתידים מבניו לעמוד על המזבח. רק מה הוא טעה? הוא חשב שזה נוגע לו עצמו, אבל זה לא נגע לו עצמו, נגע לבניו. ולא ראה יפה שבניו עשו תשובה, אבל משה היה רואה את העתיד. ויש דקדק אחר, אז יוצא שהכל היה ברוח הקודש. אז הוא שואל, אחר שהשתמש ברוח הקודש, למה באמת לא ראה שבניו עשו תשובה? ולמה גדולת בניו אחר כמה דורות ראה, ואת התשובה שעשו באותו יום לא ראה? בקיצור, ראה חלקים, לא ראה את הכל בשלמות. אז הוא אומר כך, ונראה דעיני ארוזה על תשובה קדמה לעולם. ועל כן אומר הזוהר, בעלי תשובה, מה שכין לי בחילה יתיר מכפי סדרי העולם. בעל תשובה יש לו כוח מיוחד יותר מכפי סדרי העולם. וזה שאמרו זל בפסחים, וידי האדם מתחת כנפיהם, אז כתוב קוראים וידי, אבל ידו כתיב, זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפורסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מפני מידת הדין. ועל כן קורח שהשתמש ברוח הקודש לבד, שהיא בתוך שעת ימי הבניין כנודע, לא היה יכול לראות עניין התשובה של בניו, איך היא מקובלת. אבל טוב, נו, אז הוא מסביר. אבל משה רבינו עליו השלום, שהשיג 49 שערי בינה חוץ מהשער החמישים, כמו שכתוב בספר שנקרא מגלי עמוקות, שהוא למעלה משבעת ימי הבניין, שם הוא מקום התשובה כידוע ליהודים, ועל כן הוא עליו השלום. קיצור, משה רבינו ראה כוח לא רע.
בגלל
שהתשובה...
משה רבינו בא תשובה?
בגלל שהתשובה היא לא שייכת לס... זה משהו, מה שהוא רוצה לחדש זה שהתשובה לא שייכת למציאות. מציאות של תשובה היא מציאות שמתגברת או עולה או נעלמת או לא שייכת לסדר העולם הזה. תשובה היא משהו שהוא מעל העולם.
ואז כוח לא יכול לראות.
כוח לא יכול לראות. משה רבינו יכול לראות, אבל
כוח מה?
כי הוא אומר, המידה של רוח הקודש שכוח נכן בה היא שייכת לעולם הזה. אבל משה רבינו הוא מעל. משה רבינו הוא מעל. זה ההסבר שלו. טוב, עד כאן.